טוב, יש לנו היום ממש זכות, לא רק לי, אני כבר יודע מה הוא הולך להגיד, כי הוא חבר שלי, עשיתי חישוב בדרך להקלטה היום, עוד מעט 15 שנה, תכף אתם תשמעו אותו, אל תאמינו לשום דבר שהוא מצטנע לגבי עצמו, תאמינו לי איך שאני מגדיר אותו, כי זאת האמת, הוא פשוט בן אדם מאוד מאוד צנוע, הוא נחשב ל... מידס נאמבר 1 בישראל, באירופה זה משהו 25, בכל העולם זה משהו 39. הידיים של מידס זה אדם שכל השקעת און סיכון שהוא שם עליה יד, היא עושה זהב טהור, עושה הרבה מאוד כסף. אבל הלב שלו נמצא רק ביזמות חברתית. הוא עלה נדמה לי בגיל 22, הוא בן 50, הוא יותר צעיר ממני, בן 51 הוא מסמן לי, הוא יותר צעיר ממני בשלוש שנים, אבל יש לו 8 ילדים, תיסלם על ההספק, ותיסלם ליפה שמחזיקה איתך מעמד, ויש לו 3 נכדים, אתם קולטים, והדבר הראשון שהוא נכנס לאולפן, הוא אמר לי, השמנת. אמרתי לו, כפרה, אני בן 54, זה החילוף חומרים הוא כבר לא כמו פעם. הוא אומר לי, מה, אני בן 51, וזה תראה איך זה עובד אצלי. הוא נראה כמו מקל, אז אמרתי, הלב שלו ביזמות חברתית, והסיבה שאנחנו נדבר איתו בשעה הקרובה, אנשים שוכחים, אנחנו במערכת בחירות, אתם פעם חמישית, אתם שומעים בפעם חמישית את אותם שטויות, את אותם זיבולי מוח. מ-2010 מדברים פה על יוקר המחיה ויוקר הדיור, עוד לפני מחאת הקיץ. ואני כבר ב-2011 שמעתי את הרעיון האדיר של מייקל, הוא דיבר עליו במלא מקומות, הוא הרצה עליו, במשך השנים הרעיון הזה מאוד מאוד התפתח, שזה הגיע למאמר יותר מכונן בירחון השילוח, מי שרוצה, גוגל מייקל אייזנברג, אבל, אמרתי לו ב-2011, תשמע, זה רעיון אדיר, ואתה פוגש את יאיר לפיד, ואתה פוגש את ביבי, ואתה פוגש את בנט, ב-2011 בנט עוד היה... רץ על הקווים, אולי בפוליטיקה. אין מצב שהם שומעים ממך את הרעיון הזה והם לא מיישמים אותו, זה הרעיון גאוני. אז הנה, אנחנו 2022, ואנחנו עוד פעם נדבר על הרעיון הגאוני של מייקל, שעוד לא ניסו אותו, לא בטוח שזה יצליח, אבל אם זה יצליח, מדינת ישראל תהיה באמת סטארט-אפ ניישן, באופן כזה שכל אזרח ירגיש את זה, וכל אזרח יהיה חלק מהיזמות הזאת שנקראת מדינת ישראל. מה המצב? יאללה, מתחילים. טוב, דיברתי יותר מדי בפתיח, עכשיו אתה, מייקל. אני רוצה שתסביר מההתחלה, תזכור שאנשים הולכים להקשיב לך עכשיו איזה 40-50 דקות, אנחנו נלך לאט-לאט במסע הזה, כי אני חושב שהחזון שלך... להפוך את מדינת ישראל, לא רק את החברה הישראלית. החברה הישראלית, אומרים מדינת סטארט-אפ ניישן, היא לא סטארט-אפ ניישן. חלק מהחברה הוא בסטארט-אפ, חלק הוא לא בסטארט-אפ. מי שבסטארט-אפ חי טוב, מרגיש טוב, נוסע בעולם, נהנה מהחיים. כל האחרים נאנקים פה בהישרדות בלתי אפשרית. אבל יש לך רעיון איך להפוך את כל המדינה לסטארט-אפ ניישן, ולגרום לכל אחד להיות חלק מתוך היזמות הזאת. אז יאללה, בוא נתחיל במסע.
קודם כל, תודה לאירוח. סליחה לצרידות.
יש לו גם מבטא, כי הוא עלה בגיל 22, אתם תשמעו את המבטא טוב.
אתה יודע למה אני כותב ספרים בעברית?
למה?
כי בכתיבה אין מבטא.
הברקה יפה.
תודה. אני אתחיל בכותרת. כפי שתיארת, אנחנו בדדלוק, לא בדדלוק פוליטי, כי לא מצליחים להרכיב פה ממשלה, אלא בדדלוק רעיוני. אין משהו חדש, והכל זה אופטימיזציות על אותם דברים, פה לכאן, שם, משהו לפה, משהו לכאן, שום דבר באמת לא משתנה במהות. ומעבר לכך, אנחנו נעולים ונעוצים, והייתי קורא לזה הרעיון המפייניקי של לפני 70 שנה, שאז היה נחוץ גם. אבל איבדנו את האתוס היהודי, שלטענתי הוא האתוס הישראלי, הוא פשוט לא מדובר בציבור, ובתיאור קצר זה אני חושב המהלך. היינו פה במשך כ-500 שנה פעם ראשונה, פוזרנו לבבל, היינו פה פעם שנייה, פוזרנו שוב פעם לבבל, אחר כך אשכנז, כל מדינות צפון אפריקה, והעם היהודי החזיק בגולה 2,000 שנה. 2,000 שנים שבו עם ישראל היה בגולה, התאפיינה בביזור. זאת אומרת, היה קהילה במרוקו, היה קהילה בתימן, היה קהילה בגרמניה ובאנגליה, פולין, בסוף גם בארצות הברית, שכל אחד התנהל אוטונומית, ובהרבה חיכוך עם הממשלה המקומית, והם יצרו לעצמם ניהול עצמי, יוזמות קהילתיות נדרות, הרמב״ם כותב, רבי משה בממון כותב, שלא מצאנו קהילה יהודית בלי קופת צדקה. מה הכוונה? כאילו שהקהילה מטפלת בחלשים של עצמה.
זאת אומרת שיש לה בנק ויש לה כמו משרד רווחה משל עצמה.
בדיוק. ובקוד משותף, זאת אומרת, הקהילות היה להם כזה קוד, לא היו זהים, היו שבטים, מבחינת הגיאוגרפיה, מבחינת החיכוך.
שפות, תרבות.
ממש, החיכוך עם האוכלוסיות המקומיות, לא הרי היהודי מצפון אפריקה, אפילו כמו היהודי שהיה בספרד, בוודאי ובוודאי לא כמו היהודי בגרמניה או פולין, אבל היה מן המשותף ביניהם, והיה חזון משותף, אחד של חזרה לארץ, שתיים של חיים לפי תורה או מורשת או קהילה וכן הלאה, וזה ניצח על המקהלה הזאת, שהיו פה הרבה כלים, כן? היה טרומבון, היה כלי נשיפה, והיו כלי נגינה ואורגן, ואיך שזה הכל קיים, כשכל אחד לוקח ונוטל יוזמה כשל לעצמו וכל קהילה בפני עצמה. כשחזרנו לארץ הזאת, לפני קום המדינה, אותה רוח פעלה, כפי שהיה רוטשילד, שהיה מביא לפה כסף והשקעות והקמת מפעלים, היו קיבוצים שקמו, היו מושבים שקמו.
הייתה הסתדרות שקמה, הקימו בנק, הקימו הוצאה לאור של ספרים.
הוצאה לאור, עיתון, מערכת בריאות.
הבימה, תיאטרון.
מערכות חינוך, בלי ממשלה. לא היה ממשלה.
כי עוד לא הייתה ממשלה, כי בעצם נכון. היו תחת הכיבוש האנגלי.
וגם יוזמות להגנה, כן? בין אם זה האצל או
ההגנה. הגנה, פלמח, לחי.
זה אנחנו. זאת אומרת, לקחנו...
השומר.
השומר בוודאי, מגילוי נאות, אני יושב ראש השומר החדש
זה
היום.
זה גילוי לגאווה.
עכשיו, כל זה הוקם על ידי אזרחים אכפתיים, יזמים. אנחנו עם יזמי. יזמנו קהילות בחוץ לארץ, יזמנו קהילות ברחבי הגלובוס, יזמנו אגב, כשרויות וארגונים חברתיים וקופות צדקה, רווחה, כמו שתיארת את זה, מערכות חינוך.
בעצם הרצל, היום, הרצל רק... הוא אקטיביסט.
אני תכף
הוא אדם הרצל. אחד שכתב חיבור, הוא לא מפלגה, הוא לא מדינה, הוא בן אדם אחד שכתב חיבור, וגרם לאנשים ללכת אחרי החיבור הזה שהוא כתב, והוקמה מדינה, קונגרסיוני וכו'.
אני תכף מגיע להרצל, רוצה שאני אדבר לאט ונפתח
כן,
את הסיפור.
כן, כן, כן.
עד היום בוונציה, שאין בו כמעט קהילה יהודית, יש קהילה קטנה וכמה חבדניקים, יש שם בית אבות יהודי.
וואלה, לא הכרתי את זה.
בוונציה. יש שם, והם מטפלים ביהודים הזקנים, שם מטעם הקהילה. והכל זה אזרחי. עכשיו, אנחנו מגלגלים 125 שנים אחורה. אגב, הזמין אותי שכנס של הסתדרות הציונות העולמית, בסוף אוגוסט בבאזל. זכר להרצל, ביקשו שאני אדבר שם, אז אני הרבה קורא את הכתבים של הרצל בשבועות האחרונים, להתכונן. קם בן אדם אחד, הוזה, כן? לכאורה משוגע, ומקים תנועה אזרחית, שבסוף קמה ממנו מדינה. עכשיו, הוא אוסף את כל האנשים מסביב, ממפלגות שונות, מה זאת אומרת מפלגות שונות? מעיירות אחרות, מתרבויות אחרות, דתיים, ואנשי השכלה, ולא יודעת, הכל היה שם, גם אפילו קומץ רבנים, והם מגיעים לשם, והוא, בתור בן אדם אחד, הוזה מדינה. אני אומר, לא חוזה מדינה?
הוזה מדינה.
הוזה מדינה, וזה הופך להיות חוזה, כי הוא אקטיביסט. הוא נע קדימה, הוא יזם, הוא אנחנו. הרצל זה בעצם התגמות של העם היהודי למקום ונקודה אחת, שהשתלבה, וזה מאוד מאוד חשוב, עם רוח התקופה. זאת אומרת, מתחיל, באותה תקופה שקם הרצל, כל הרעיון הזה שצריך יותר מדינות, ה-Nation State, חוזר לקדמת הבמה, הרצל, בתעוזה מטורפת, מנצל את הדחף הזה, את התנועה הזאת הכלל עולמית, ואומר גם ליהודים. לא רק גם ליהודים, הוא בעצם מתאר מה זה מדינה יהודית אגב. מי שחוקר, עכשיו אני פותח סוגריים, מי שחוקר את הגישה הכלכלית של הרצל, הוא לא סוציאליסט והוא לא קפיטליסט, הוא כותב שם שצריך משהו יהודי אחר. אנשים היום מגדירים את זה כמיוטואליזם, כאילו סוג של ערבות הדדית, אני חושב זה קצת לוקה בחסר בהגדרה, אבל זה אני אדבר בבאזל כבר. והוא בא ושואל, איך מקימים מדינה ליהודים? אגב, לא רק מדינה כמקום של פליטים, אלא מה זה אלטנוילנד? כאילו, מה מביאים שהוא מקום ישן וחדש, שהוא שונה, והוא ממנף את רוח התקופה לדבר הזה. עכשיו אני קופץ 100 שנה. למה אני קופץ 100 שנה? כי אנחנו גם בשינוי פרדיגמה בכל עולם. בדיוק כמו שהרצל מינף את ה-Nation State, התהוותו והחשיבות שלו
בתקופה שהתחילו להקים מדינות בדיוק. לאומיות.
אנחנו בעולם אחר היום, בעקבות האינטרנט שצמח בשנות ה-90.
תסביר למה אנחנו בעולם אחר.
אני מגיע לזה. בעקבות האינטרנט שקם בשנות ה-90, בעקבות הסמארטפון שקם יש שם איפה שהאייפון קם ב-2005, שהכניס המון המון ידע וכוח לידיים של כל בן אדם, כל ממזר הוא באמת מלך היום, זה מבשר בועה של תקופה חדשה, של התהוות אחרת ברמה משילותית, ברמה מדינית, ברמה כלכלית, ואני יודעתי...
למה? למה זה עושה את זה אחרת?
אני מבטיח. ולעניין דעתי, התקופה הזאת בנויה לישראליות. היא פשוט בנויה לעם היהודי ולישראליות להתהוות למשהו אחר. עכשיו, מה קרה? האינטרנט, דבר ראשון, משטח את העולם מבחינה תרבותית. זאת אומרת, היום הייתי בפאנל עם חבר שלי מניגריה, והוא שהוא מספר, אפריקה זה היבשת עם הכי הרבה צעירים בעולם, ובמקום לראות מה שהיה באפריקה עד עכשיו, ומה שיש בכל העולם. אז יש שאיפה למודרניזציה שמה שקורה שם. אותו דבר
קיים... הם רואים באינטרנט.
רואים באינטרנט. אותו דבר קיים מבחינת ידע, מבחינת יכולת ללמוד בעצמך, מבחינת חיקוי של דברים טובים ורעים שקורים במקומות אחרים, והוא מבזר ידע ויכולת התארגנות בצורה שאין לה אך ורע בכל תודות האנושות. ואז מגיע סמארטפון ב-2005, ושלושה דברים קורים. קודם כל, לכל בן אדם יש מחשב על בכיס. הוא יכול לחשב מלא דברים, והמכשיר יכול לחשב מלא דברים ממה שקורה. שתיים, לכל אחד, תקשורת 24, אני מקווה 6, אבל 24-7.
אוקיי.
24-7, עם כל מישהו צריך. ודבר שלישי שנבנה על זה, הוא לא רק היכולת לארגן אנשים, כפי שהיה בתחילת האינטרנט, לארגן מידע, אלא להניע אותם לפעולה בזמן אמת. ועל זה בנוי תשתית של רשתות חברתיות, שקודם כל מפגישים את נבחרי הציבור במגרש, באותה מגרש, עם אלדד יניב, עם מייקל אייזנברג, עם מסעודה. כולם באותה משטח, באותו פליינג פילד, מה שנקרא באנגלית, ראיתי שהיה באנגלית בפתח, בפתח שלה, של התוכנית, וזה מאתגר מערכות שהן סנטרליסטיות. זאת אומרת, יש פה חיכוך שהוא אמיתי.
בין מערכת סנטרליסטית לבין הציבור המבוזר.
שיודע ללהק אנשים, המילה הזאת להוק היא מילה מאוד מאוד חשובה, שיודעת ללהק אנשים לכדי פעולה. עכשיו, מה קורה? יש אלדד, יש מייקל, יש מסעודה, יש יקי, יש שקד, מלא אנשים עם יכולות שונות, והם מתאחדים באד הוק, או לא באד הוק, לפעולה. וזה מאתגר מערכות קיימות. והמערכות הסנטרליסטיות, קודם כל לא עומדים במערכת החדשות האינסופית הזאת שנוצרת להם, הם רגילים לתקשורת הממוסדת. שתיים, הם לא יודעים לעמוד בפני תביעות כשציבור מתארגן נגדם. אגב, זה נכון, אגב, ברמה של הביטחון הלאומי גם כן אותו דבר. וההחשביות של הדבר הזה, שהוא קורה ברגע, ושכל הציבור וכל ילד וכל צעיר יתרגל לעכשוויות, מאתגר מערכות, כפי שתיארת, שעומדים בפקסים עדיין, או עובדים בתהליכים אינסופיים. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, חכה 3 שנים לתר בנייה, כשהוא בונה לך בניין במטאברס בשנייה. זה לא יכול להמשיך ככה. ולכן כל המערכות הצנטרליסטיות האלה נשברות מול הקנון הזה, מול התותח הזה שנקרא הציבור. עכשיו בישראל, המצב שלנו, הייתי אומר, עוד יותר חמור ואופטימי בבת אחת. למה? המורשת הזאת שלנו, של יזמות, קיימת. נתאר אותו.
בגנים שלנו.
מעבר לגנים שלנו. היא גם בגנים שלנו, אבל גם במהות. והוא עומד להתפרץ לכל התחומים. אז עכשיו, מה יש לנו עכשיו בשטח? יש לנו הייטק נפלא, שזה אותם גנים, אותם מורשת יהודית-ישראלית שהתכנסה לפה, וכשלא מפריעים לה, היא פורחת. ההייטק הישראלי אחראית על 31% מהייצוא של המדינה, ולפחות בתקופות האחרונות, כמעט 50% מתקבולי המיסים של המדינה. יזמות של אנשים פרטיים לוקחים יוזמה, מלהקים טלנטים בכל מיני דברים, רצים. זה אחד. שתיים, יש פה מדינה שקוראים לו מדינה חברתית. התונות האלה או הארגונים האלה לא ארגונים חברתיים, זה פשוט יזמות שמטפלת בדברים ללא מטרות רווח בינתיים. עכשיו, היא קיימת בכל תחום. מי מטפל בילדים חולי סרטן? זיכרון מנחם. מי מוריד פה את עלות הבריאות לכולם? יד שרה. אני אגלה לך סוד, למשטרה חסר שוטרים. כן, זה לא סוד. חסר גם קבעים. יש ארגון שנקרא ידידים, הוא אפילו ידליק מסועה ביום העצמות. 44,000 מתנדבים, ארגון הזה קם לפני שנייה, אני לא יודע כמה שנים הוא קם, והם חוצים מרחבים, ילדים תקועים, כל היום. זה ארגון מתנדבים מדהימה, זקה, ארגון הצלה. איפה עוד אפשר? כאילו,
לא חסר, זה בחינוך, זה בתרבות, זה מלא ארגונים חברתיים שבעצם עושים משהו שהממשלה לא עושה. היא צריכה לעשות את זה.
לא,
אולי לא.
זה בדיוק מה שאני אומר. היא לא מסוגלת. אני לא שופט אותה. היא פשוט חיה בעולמות, במקרה הטוב של חלונות 95, המערכת ההפעלה של מייקרוסופט הישנה, במקרה הרע עדיין של הדואר הישראלי, כן, רץ קצבי. היא לא מסוגלת, זה לא השמטה. פשוט התפתח פה בור. בור ענק, שבר, אמיתי, בין מערכת ההפעלה של הציבור, לבין מערכת ההפעלה של הממשלה. והיא לא מצליחה להדביק את הפער, מעבר לזה. הארגונים, או היוזמות החברתיות האלה, והיוזמות ההייטקיסטיות האלה, יש להם דבר מן המשותף. יש להם משימה. אגב, שאלת את עצמך, איך זה ש... לא משנה, רוני פלמר מתנועת אור, יואל זילברמן, וכן הלאה.
מהשומר.
מהשומר החדש. מנהלים את הארגונים האלה בשכר הזה, הרי בהייטק הם יכולים להרוויח פי שתיים, כי יש שם משמעות. ובארגונים החברתיים, בתנועות האזרחיות האלה, יצקו לשם משמעות ציונית אמיתית של כל שבטי המדינה הזאת. אני פותח סוגריים, כשרובי ריבלין דיבר על בעיית השבטיות, אני חושב שזה ברכה, נכס. יש שבט תל אביב ושבט ירושלים, ושבט מזרחי ושבט אשכנזי, וערבי ובדואי, כל זה, זה מוזאיקה, שאנחנו נדע לצקת...
זה כמו שמרים פרץ אומרת, זה טוב שזה ככה, זה לא שזה אילות שזה ככה, זה עושה את החברה הישראלית ליותר טובה, ואני רוצה רגע...
היא יוצרת אגב חיכוך בריא, שכל אחד צריך לדאוג, כמו שהיו בתקופת, שהיה בתקופת הגלות של עם ישראל, שכל קהילה יצרה על עצמת המנגנונים, גם פה אותו דבר.
רגע, אז אני רוצה להתחיל לדבר על זה באופן יותר ספציפי, כדי לנסות לקדם את השיחה. אז בעצם מה שאתה אומר, אם נסכם את כל הפתיחה, אתה אומר שבהיסטוריה היהודית, ההיסטוריה כפתה עלינו צורך להיות, בגלל שהיינו מפוזרים בכל העולם, היינו צריכים להיות מאוד יזמים כדי לשמור על הקהילות היהודיות, כולם היו שונות, הכוח היה מאוד מבוזר, ובמשך השנים, לא רק שזה בגניוס שלנו, זה גם חלק מהניסיון שלנו.
זה מי שאנחנו.
זה מי שאנחנו, אנחנו פיתחנו את זה למצב האופטימלי. הקימו את מדינת ישראל ביזמות מלאה, אבל במשך הזמן המפלצת הזאת השתלטה על העניין. זאת אומרת, פתאום זה כבר לא יזמות, פתאום זה נהיה הממסד.
בדיוק.
העולם השתנה, העולם נהיה עכשיו מאוד 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 מבוזר, ואיך נתת דוגמה, שזו הדוגמה הכי מוחצת, היום אפשר במדפסת לייזר להדפיס בניין של 8 קומות, וצריך חכות לאישור עירוני של עירוני, אפילו לא של המדינה, של 4 שנים, 5 שנים, שזה טירוף מוחלט. אז אתה אומר, יש לנו את היסוד להתאים את עצמנו לתקופה ולהיות המובילים בעולם, כי יכול להיות שעמים אחרים אין להם את זה בגניוס, אין להם את זה בניסיון, קשה להם, נניח לגרמנים, קשה להיות יזמים, ליהודים, לישראלים, הכי קל להיות יזמים. עכשיו בוא תסביר לי, יואל זילברמן הקים את ארגון השומר, אני רואה אותו עוזר בכל הארץ, אני ראיתי איך בביקה הוא מציל את החקלאות, כל אחד רואה את זקה שלפעמים מגיע אליו לפני מגן דוד אדום, כל אחד רואה את ארגוני העזרה שמגיעים ראשונים, כל אחד נעזר באיזשהו ארגון בבית ספר שלו שעוזר מבחינה חינוכית, אבל אפשר לנהל ככה מדינה? יפה. זאת אומרת, יכולה להיות עמותה שהיא אחראית על כל המורים בישראל במקום משרד החינוך? זה הרי בלתי אפשרי.
לא, זה בדיוק מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לעבור ממודל שהמדינה מנהלת למדינה מלהקת.
תסביר.
היום המדינה רוצה לנהל את החינוך ואפילו להפעיל אותה. כן, ומקום החיכוך, כמה כן כוח ניתן למנהלים, כמה לא כוח, זה מעייף. לא, אנחנו צריכים לבזר את האירוע הזה וללהק אותו. איך מלהקים דבר כזה? קודם כל קובעים סוג של סטנדרטים. לא, כשאני משקיע בחברות פורטפוליו ביזמים, יש לי סטנדרטים. חלק מתאימים לכאן, חלק מתאימים לשם, וזה בסדר, לא צריך לעשות את כולם. וכל יזם לוקח את זה למקום אחר משלו. אז בליהוק הזה, השאלה הופכת להיות, איך אני יודע מי טוב, מי מצליח. ופה יש דבר פשוט. מערכת החינוך מגלגלת עשרות מיליארדי שקלים.
זה התקציב כמעט הכי גבוה לצד תקציב החינוך, ועכשיו הם אומרים, אין מורים בישראל.
אין מורים בישראל. הבעיה הוא לא כסף, הבעיה הוא השיטה. השיטה של ניהול ריכוזי מרוכזת, אחד. שתיים, שזה סתם עבודה, ולא יצקנו לתוכו ערכים,
משמעות, מה שאמרת
תוכן על... ומשמעות, יוצרת פה בעיה. אני רוצה לתת את המניה, את הכסף, את השובר, לאזרחים. יבוא עם 20 אלף שקל שאנחנו מתעקסבים כל ילד בו, אפשר לדבר אחר כך, כן דיפרנציאל למקום.
לא חשוב, עזוב את זה רגע בצד.
בדיוק.
מה זה השוברים? תסביר.
והשובר...
אתה תיתן לכל אזרח שיש לו ילד...
יהיה לו 20 אלף שקל להוציא על חינוך.
לשנה.
כן.
נניח.
נניח, לשנה. כן. הוא ילך עם הפיקדון שלו, עם השובר קנייה שלו, לבית ספר, ישאל, מה אתה מציע לי עבור הילד? טוב, יקבל. לא טוב, ילך לבית ספר הבא. וככה אנחנו נייצר תחרות בין כל האנשים
אבל,
האלה.
אבל זה יהיה בית ספר פרטי או ציבורי?
אין כזה דבר, אני אומר. זה לא ציבורי ולא פרטי.
אתה אומר, זה המימון... כמו שאומר, זה ללא כוונת רווח. הבנתי מה שאתה אומר.
המימון הוא ציבורי. כן? כמו שאנחנו מממנים את מערכת הבריאות, שהוא אגב היא דוגמה טובה לזה, בצורה ציבורית, הם מוסיפים כל מיני דברים, ואנשים פרטיים לוקחים על, יותר. כן? מנגנון דומה, לא זהה, דומה, שבו בן אדם יכול לקחת את המניה שלו, את הכסף, את השובר שלו, לבחור בית ספר, לפי הרצון שלו, לפי הביצועים של בית ספר, כל בן אדם, אנחנו צריכים לסמוך על האנשים, יש להם גישה לידע היום, ואנשים רוצים מה שנקרא באנגלית agency, סוכנות, כאילו אני אחליט, ואם אני אחליט, אני גם יהיה יותר מחובר, ואני אתמוך פה, אז במקום לעומתיות שיש היום בין הורים לבתי ספר, בין הורים למנהלים, אנחנו ניצור חיבורים חדשים, כי אני באתי ברצון למקום הזה, אני חלק מהמממן של המקום הזה, יש בו מניה, אכפת לי, אני אטפל בזה. כשמשהו מרוחק ומנוכר, השאלה היחידה, כן עושה את עבודתו או לא עושה את עבודתו? אף אחד לא שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות בשביל לשפר אותו?
רגע.
אין לי בו מניה.
רגע, אז אתה אומר, היום משרד החינוך בעצם מעסיק את כל המורים בישראל, כן. דרך ארגון המורים, הסתדרות המורים ודרך העיריות. בעצם הוא המעסיק הכי גדול. אתה אומר... הוא צריך להפסיק להיות המעסיק הכי גדול, הוא צריך לקחת את הכסף שלו, לאפשר לבתי ספר לקום, הם לא יהיו בתי ספר פרטיים, הם יהיו בתי ספר ציבורים, כמו השומר, ללא כוונת רווח, okay. אבל אנשים ירגישו, כל מנהל שמקים בית ספר, הוא ירגיש שהוא מקים משהו בעל משמעות, הוא ישאף להיות הטוב ביותר, וכמו שאנשים בוחרים רופא, כי הם קוראים באינטרנט, כשהם חולים, הם בוחרים את הרופא שינתח אותם, אתה רוצה את אותו מודל להכניס למערכת החינוך, זאת אומרת לכל אזרח שיש לו תלמיד, יהיה לו שובר, עם השובר הזה הוא יוכל לממן את הלימודים השנתיים של הבן שלו בבית ספר הציבורי הזה, רק שהבית ספר הזה לא יפעל תחת המטריה של מדינת ישראל, הוא יפעל תחת המטריה של עמותה פרטית, אבל היא בעצם ציבורית כי ללא כוונת רווח, כשתוכנית הלימודים תהיה זהה לכולם. זה בעצם מה שאתה אומר.
לא דווקא צריך להיות זהה לכולם, תוכנית לימודים. אפשר כמו הסטנדרטים, שהם סטנדרטים בסיסיים.
נגיד מקצועות חובה.
נגיד, אפשר, כן. מקצועות חובה, יש מלא, לא צריך להיכנס לתוכן הזה, אבל אפשר כמו הסטנדרטים, כמו סטנדרטים לכל דבר, ובן אדם יכול לגשת לשם, וכל אחד יפתח גם ניחוח שלו. אגב, סטנדרטים יכולים להיות דברים בסיסיים, כאילו צריך לדעת המערכת החוק, הכל בסדר, כן? אבל אני רוצה את הגיוון, ואני רוצה את התחרות, ואני רוצה את הליהוק. זאת אומרת, תפסיקו לנהל את האנשים, אתם לא טובים בזה. אתם גרועים בזה, ואתם עוד יותר גרועים, בתקופה שבו המערכות מתבזרות, ואין לכם תווים בראש, כמו המנצח באורקסטרה, בתזמורת, כן? שמחזיק את כל התווים בראש, והוא יודע, כך זה צריך לנהל, כך זה... תהפכו להיות מנצח ולא מנהל. אתם לא יודעים לנהל מדינה, לא לא במצב שנוצר היום. עכשיו אנחנו יכולים להיות מעבדה לכל העולם כולו, איך לעשות את הדבר הזה. כי כל העולם, אנחנו לא הדמוקרטיה היחידה שיש לו משבר משילות עכשיו. זה קורה בגרמניה, זה קורה באנגליה עכשיו, זה קורה בארצות הברית.
כי למה? זה מאותה נקודה שאתה אומר שהפוליטיקאים לא יכולים לעקוב אחרי האופי שהשתנה, האופי שמחייב ביזור?
כן, אנחנו בתקופה אחרת עכשיו, והפוליטיקה, המדינה, המשילות חייבת לעבור מניהול לליהוק. זה האירוע. וליהוק יש לו מנגינה אחרת. אתה צריך לשים יעדים וחזון. אגב, איך זה, 74 שנה אנחנו קיימים במדינה הזאת, אף אחד לא ישב לכתוב חזון מחדש למדינת ישראל, אנחנו נשנים במגילת העצמות, שהוא אגב מצוין, לאז, כן? אבל צריך לדון בו מחדש. מה אנחנו רוצים פה? מה אנחנו רוצים במדינה הזאת? ואני חושב שהאזרחים דווקא די מבינים את זה. מי שלא מבין את זה, זה הפוליטיקאים והערכת הממשלתית. והיא תקועה, היא פשוט תקועה. ולכן צריך פה שינוי דיסקט טוטלי. ניקח עוד דוגמה. אין שוטרים היום.
אין מורים, אין שוטרים, אין קבעים.
אגב, יש רופאים, למה?
למה יש רופאים?
כי יש משימה וערכים, ולעת של עשייה, בגלל שאני עוזר לבן אדם. בגלל שאני חלק מהערבות ההדדית.
בעיקר אחרי הקורונה.
כן, אני פה כחלק מהערבות ההדדית שלי, כי יש פה משימה אמיתית. אבל במשטרה אין היום. מה המשימה שלהם? הם לא יודעים אפילו. ואין מישהו שעומד שם ומסביר להם. וחלק לא מבוטל, אם אנחנו רוצים באמת להגן על האזרחים, ואגב, המקום שזה הכי נורא, זה במגזר הערבי. זה פשוט נורא, נורא והיום שם. אני לא יודע למה לא קם מישהו שאומר, צריך לעשות פה משהו. צריך יוזמה פרטית, כי הממשלה, המשטרה, לא מטפלת.
רגע.
ואנשים נרצחים ונהרגים שם.
רגע, אז מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שצריך להפריט את כל המדינה? זה לא מה שאתה אומר.
לא, לא אמרתי הפרטה. הפרטה יש לו מילה כמו בוא תרוויח הרבה כסף. אני אומר, לכן אמרתי, יש הייטק שזה למטרות רווח, ויש יוזמות אזרחיות שהן לא למטרות רווח דווקא.
הבנתי מה שאתה אומר.
אוקיי, אבל הם באים ביוזמות של אזרחים, כמו שהרצל קים מדינה, אנחנו יכולים להקים כוח, מגן אפשר לדבר, כמה אפשר להשתמש בכוח, או נשק, או לא נשק, הכל אפשר לדבר עליו. אבל השאלה הוא, מה המהות של האירוע? המהות של האירוע, שאנחנו רוצים להיות מדינה תוססת, יוזמות אזרחיות, בליהוק וסטנדרטיזציה של המדינה, במקום מדינה מנוהלת על ידי פקידים ופוליטיקאים.
אין מדינה כזאת בעולם, נכון?
מה שאני מתאר עכשיו?
מה שאתה מתאר עכשיו. או שיש משהו קרוב לזה.
לא בקנה מידה שאני מתאר אותו, בוודאי, כי אנחנו עדיין מול הפוליטיקה או המבנה של המהפכה התעשייתית, מהפוליטיקה של המהפכה התעשייתית. אבל אנחנו במהפכת המידע והדאטה.
שמה ההבדל? מה ההבדל בין המהפכת
התעשייתית? היה יתרון לסקייל, מה שנקרא, יתרון לגודל. כן? במפעלים, בבתי ספר, ועשית בתי ספר שהם בתי חרושת לאנשים שיעבדו במפעלי תעשייה. זה לא המצב היום. היום, אגב, במיוחד בעקבות הקורונה, אנשים עובדים יותר לבד, עובדים בסקוודים או בפודים יותר קטנים היום, חברות קטנות עושים פה דברים מטורפים. מתל אביב, אתה מוכר באלסקה, יפן, אפריקה, לא משנה. כי הכל דרך האינטרנט בסקל יותר קטן. ומערכת החינוך עדיין עובדת במבנה תעשייתית, והממשלה עדיין עובדת במבנה תעשייתית. אי אפשר להמשיך ככה. ואנחנו, בגלל שאנחנו קטנים, וזה יתרון ענק, שאנחנו רק 9.5 מיליון אנשים, בגלל שיש לנו שבטים עם מסורת, בגלל שהבאנו לפה את המסורת היהודית, הגלותית הטובה, לאיתה, למדינת ישראל, אנחנו יכולים להיות המובילים בעולם, המובילים בעולם, לשיטה החדשה הזאת. עכשיו, אני אגיד משהו בומבסטית. זה השיטה הישראלית. זאת אומרת, הישראליות במהותו מוחה נגד הקיפון ונגד הקיבעון. הוא מוחה נגדו. הוא לא מסוגל לחיות איתו. זה אגב יציאת מצרים. משה רבנו בא ואומר, אפשר להמשיך ככה, פרו. אנחנו לא נהיה משועבדים לריכוזיות הזאת. זה הסיבה שיש לנו 12 שבטים. כי הגיוון הוא טוב, וכל שבט יוקח יוזמה. זבולון לחוף ימים ישכון, הוא יטפל בייצוא, יסחר חמור גורם, הוא יהיה בלוגיסטיקה בין הערים, ויהודה ינהל את המערכות, ולוי הוא, אני יודע, אנשי הדת והפקידות. זה אנחנו. אנחנו אנשים עם טלנטים מגוונים, אנחנו יוזמים, אנחנו לא יודעים לשבת בכיפוי ידיים, תחת זרי דפנה, אנחנו לא נחים על זרי דפנה, ואת זה צריך למנף ולהפסיק לדכא אותו, ולהפסיק למרכז את כל הדבר הזה, כי יש פה טלנטים, והטלנטים לא נמצאים במערכות הצנטרליסטיות של הממשלה.
אז רגע, אז אני רוצה עוד פעם לעשות עצירה, כדי לנסות להבין מה שאתה מתאר. אתה אומר ככה, זו לא הפרטה של המדינה, בגלל המציאות החדשה שנוצרה, בגלל מהפכת המידע, אי אפשר להתנהל כמו שהתנהלו אחרי המהפכה התעשייתית. מדינה לא יכולה להיות המעסיק של כל הרופאים, של כל השוטרים, של כל הקבעים, של כל המורים. היא לא יכולה יותר. היא צריכה לייצר סטנדרט למשטרה, היא צריכה לייצר כללים לעבודת משטרה, היא צריכה לייצר, להחליט על סוג המדים ששוטרים לובשים, מי יכול להיות שוטר, מי מקבל את הזכות להיות שוטר, איך שומרים שהוא שומר על החוק וכולי, אבל נניח כל עיר מקימה לעצמה את הארגון שיטור של עצמה, כדי שגם תהיה תחרות. אנשים יגידו, המשטרה בתל אביב היא הכי טובה, היא הכי שומרת על הסדר, היא הכי מורידה את הפריצות, היא הכי שומרת שלא יהיה הטרדות מיניות, היא הכי שומרת על הסדר הציבורי. תראו איך תל אביב מתנהלת, ואז מתחילה תחרות בין הערים. כולם זה משטרת ישראל, אבל אתה אומר, במקום שישב שר המשטרה בירושלים, יחשוב שהוא מנהל משטרה שלמה, והוא בעצם לא מצליח לנהל שום דבר, צריך להוריד את זה לראשי הקהילות, נניח מראשי הקהילות, ראשי הערים, או ראשי היישובים, או ראשי האזורים. אותו דבר אתה אומר עם החינוך, צריך להוריד, יש כסף ציבורי, הכסף הציבורי צריך לממן את זה, אבל במקום ששרת החינוך תחשוב שהיא מנהלת את כל המורים והיא קובעת מה יהיה והיא תדאג שכן תהיה אוטונומיה, לא תהיה אוטונומיה, ברור שצריכה להיות אוטונומיה, ברור שצריכה להיות תחרות בחינוך, לפי איזה סטנדרט, לפי כמה מקצועות בגרות חובה וכולי, אבל יהיה בית ספר שיתעסק יותר ברובוטיקה, ויהיה בית ספר שיתעסק יותר בספורט, ובית ספר שיתעסק יותר באומנות, ובית ספר שיתעסק יותר בחלל, כל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה על פי סטנדרט אחיד, אבל יהיה הרבה מרחב ליצירה, ואת הדבר הזה נניח ינהלו ראשי הערים. עוד פעם, מה זה ינהלו? ייתנו הרבה 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 אוטונומיה למנהלים, כדי שבסוף כל מנהל וכל צוות המורים שלו, כמו בחברת הייטק, ייקחו את המקום למקום הכי גבוה שאפשר לעשות, ואתה אומר, בגלל הגודל של ישראל, נניח כמו
הקוטן.
הקוטן של ישראל. אני אומר, בגלל הגודל הקטן של ישראל, נניח כמו שישראל בשנות ה-60 וה-70, כל העולם רצה לבוא להתנדב בקיבוצים, כי זו הייתה אטרקציה, איך מייצרים חברה שהיא לא קפיטליסטית, והיא לא קומוניסטית, היא משהו באמצע. יש בה שיתוף, יש בה ערבות הדדית, כולם באו ללמוד את הפלא הזה. אז אתה אומר שעכשיו העולם השתנה בדיוק לאופי של הישראלים, כאילו ישראלי המציא את מהפכת המידע, זה מה שאתה אומר, בעצם.
זה בנוי לנו, אגב זה רק כמאמר מוסגר, הזכרת את הקיבוצים משנות ה-60, שים לב שבפעם ראשונה בהיסטוריה, התרבות הישראלית פורצת גבולות אמיתית, פאודה, טראן, אגב, WeWork, אותו דבר, כאילו, זה תרבות ישראלית שמתפשטת בעולם, ומזנון של היל שני, ו... התרבות הישראלית פורצת גבולות, שאלת את עצמך, למה זה פתאום?
למה זה פתאום?
כי יש משהו בישראלית שמתאים לתקופה הזאת. זה האירוע. יש משהו ישראלי, בפשטות של הנייר של היל שני, שאתה זורק את האוכל על השולחן, שהאוכל הבריא, אבל המהיר, ובניחוח פשוט ולא כזה פנסי, שהוא מאוד מתאים, שיש משהו בחספוס הזה בפאודה, שהוא מאוד מתאים לתקופה, שאנשים שמתחככים אחד
או
עם...
או כל חברות ההייטק,
או ווייז, כל חברות זה... ההייטק וווייז וכן, זה מותאם לנו, כמו כפפה ליד.
בגלל זה יש הצלחה ישראלית מאוד גדולה בהייטק?
כי לא זה רק, כאילו... לא רק, כאילו, עוד דבר, הסייבר נהיה בונטון, אנחנו פשוט היינו הראשונים שהיו מותקפים, אז קמנו סייבר מדהים, אבל הקנון הישראלי של ערבות הדדית, פלוס קפיטליזם, פלוס הקרבה למען המדינה, למען האחר, זה הקוקטייל הנכון לעכשיו, והיכולת לעבוד מבוזר, ולהבין שהבן אדם לא יתקח לך סכין בגב, מאוד מאוד חשוב.
רגע, תחזור על הקוקטייל, הקוקטייל ההכרחי לתקופה הזאת.
היוזמה.
יזמות.
הקפיטליזם, זאת אומרת, יוזמה אישית, אוקיי. שאני יכול להרוויח ממנו אוקיי. ראש רווח, הערבות ההדדית והידע, הידיעה.
והקרבה.
אני מגיע לזה אחר כך, והידיעה שאף אחד לא יתקל לך סכין בגב, כי הקרבנו ביחד.
וואלה.
כי אנחנו חלק מסיפור משותף, זה הקוקטייל המנצח של היום. האמריקאי הממוצע, אני אגיד משהו גס, יותר מישהו מבטא אמריקאי, לא מוכן להקריב לשום דבר היום. נמד שום דבר, והישראלי כן מוכן.
הבנתי, אתה אומר משהו שכאילו קוקטייל התכונות שמחייב את התקופה כדי שאדם יוכל להצליח, או שקהילה תצליח, או שמדינה תצליח, הוא בדיוק הקוקטייל הישראלי, הוא קוקטייל שלא קיים במקומות אחרים. זה מה שאתה אומר.
נכון.
הוא כאילו ה-DNA הישראלי.
נכון.
אוקיי. אז בעצם אתה חושב שכל המשבר הפוליטי וכל חוסר היכולת של הפוליטיקאים לטפל ביוקר המחיה, ביוקר הדיור, לסדר את המדינה יותר חכם כדי שלא יהיה פה רק תל אביב, וכל השאר, אלא שיהיו פה כמה מטרופולינים, שכל מטרופולין יתעסק במשהו אחר, שבאר שבע באמת תהיה מטרופולין הסייבר, שחיפה תהיה מטרופולין ההשכלה, ירושלים, עיר קדושה, תל אביב,
עיר יזמית.
עיר היזמות והמסחר, ואז יהיו תושבים חזקים בכל המדינה, כדי להגיע להישגים האלה, זה לא לבחור ממשלה כזאת או ממשלה אחרת, זאת אומרת, אף אחד לא יפתור את יוקר המחיה, לא בהורדת מכסים כאלה ואחרים, אם לא יש שינוי בשיטה. זה בעצם מה שאתה אומר.
יש שיפורים אולי, יהיו שיפורים בקצה.
מינורים.
אבל, כן, אבל שיפור אמיתי, אני לא חושב שיהיה, ואני חושב שהזכים יהיו יותר מתוסכלים לאורך זמן. אני שוב חוזר ואומר, לא יכול להיות שאני יכול להפיק ציורים אדריכלים, תוכניות אדריכליות לבניין 50 קומות, בחודש, ואז אני אחכה 4 שנים ליתר. זה לא יכול להיות. והאדריכל משתמש בכלים הכי חדשניים, לדימוי תלת מימדי. אתה מגיע לעיריות, ואתה רואה, זה לא מחזיק מים. זה לא יהיה. זה פשוט לא יכול להיות. עכשיו, אפשר
ואז זה מה שגורם בכל העולם
לתסיסה.
לתסיסה, זה מה שגורם להתחלפות של כל כך הרבה מנהיגים, של כל כך הרבה ממשלות.
והלחץ מהרשתות החברתיות, הם לא רגילים, לא יכול, לחוסר יכולת לשלוט במדיה. הרי מה קורה פה? צריך להגיד את האמת, המפלגות הפוליטיות קנו פה תקשורת. זה אירוע, כן? הרבה שנים קנו פה תקשורת, בין אם זה הארץ, בין אם זה שהיה, קנו פה תקשורת.
הפוליטיקאים קנו תקשורת.
כן, כן.
לכל פוליטיקאי הייתה את התקשורת שלו, וכך הוא שלט בדעת הקהל.
כן, ואף אחד לא שולט לא בטוויטר ולא בפייסבוק, ולא אף רשת חברתית אחרת, וזה מאתגר אותם. והם כל הזמן בתגובה, וכשאתה כל הזמן בתגובה, אתה לא יכול להיות ביוזמה. אז הם לא מסוגלים, הם פשוט עובדים במערכת הפעלה אחרת. עכשיו, מי שמלהק, מסתכל לאותו צייצן, אומר לו, אוקיי, מה אתה עושה, תגיד? אני מאתגר אותך, אתה, יש לך בעיה? תהיה חלק מהפתרון גם. אל תצפה ממני לפתרון, אני אבוא בתור פוליטיקאי, אני אהיה המשקיע שלך, אני אקבע סטנדרטים, אתה תעמוד בסדר עם בעיה, אני אשקיע בך המון כסף. אתה תצליח להבטיח ביטחון ברמת גן, ביטחון אישי, אני אשקיע בזה יותר. אתה רשות מקומית, ואגב, אם הקורונה הוכיחה משהו, זה שהרשויות המקומיות יודעות הרבה יותר טוב מהממשלה,
איך לנהל את הקהילה שלהם.
בדיוק.
עם זה אני מסכים איתך ב-100%. הנקודה השנייה שיש בתוכנית שלך, ואני מזכיר עוד פעם לכולם, מי שרוצה לראות את התוכנית, הרבה פוליטיקאים אוהבים לכתוב כל מיני תוכניות, לקרוא להם 20-30, 20-40, 20-50, אין בהם שום דבר של מהפכה. התוכנית שלך היא מהפכה, אפשר להתווכח איתה, לאהוב אותה, לחשוב שהיא תצליח, לחשוב שהיא תיקשל, אבל היא מהפכה, היא משנה את הדיסקט, היא משנה לחלוטין את הפרדיגמה. אז אחרי הנקודה הראשונה של בעצם להפוך את המדינה למלהקת ולא למעסיקה, לא להיות המעסיקה של כל המורים, כל השוטרים, כל הקבעים, כל הרופאים, ואז אין רופאים, אין מורים, אין קבעים, אין שוטרים, שזה המשבר שישראל צועדת אליו בחודשים הקרובים, הנקודה
אנחנו
השנייה...
שם, אנחנו לא צריכים
נכון,
שם, אנחנו
נכון,
שם.
נכון, כי זה ברור שאחד בספטמבר ייפתח בלי מורים, כמות השוטרים שהולכים להתפטר, כי הם הגישו כבר מכתבי פיתורין, כבר ידוע, אנחנו כבר בתוך התעלה הזאת, בתוך המורה הזאת. הנקודה השנייה שאתה מדבר עליה, שהיא נקודה לא פחות חשובה, זה תרבות הקצבאות במדינת ישראל. העובדה שמדינת ישראל היא מדינה שמחזיקה בקצבאות כמות עצומה של אנשים, שרק הולכת ותגדל, כי בכל סטטיסטיקה זה ברור שבתוך 10 שנים רוב תלמידי כיתה א' יהיו אנשים שכשיהיו מבוגרים, אם המדיניות הזאת לא תשתנה, יהיו אנשים שיחיו על פי קצבאות ולא על פי עבודת כפיים.
הבעיה של הקצבאות איננה שמספקים אותם. הבעיה בקצבאות הוא שהם לא תועלת. זאת אומרת...
תסביר.
השאלה היא אם אתה מחלק כסף או משקיע כסף. תמיד הורג אותה, אני תמיד שואל, כשאני מגיע לפגישות בממשלה, שואל, תגיד, זה הוצאה או השקעה? אני רוצה להבין, זה הוצאה או השקעה?
שזה מה ששואלים תמיד בהייטק.
כן.
על כסף שנשרף, זה כסף שישרף לטובת השקעה או הוצאה?
אתה מגיע לכל הכנסים, הם מדברים תמיד, הפקידים על תשומות, תשומות, תשומות. אני רוצה לדבר על תפוקות. לא על תשומות, תפוקות. ובקצבאות האלה אין צפי לתפוקה. אין צפי לתשואה. וזה בסדר. מעולה להשקיע באנשים שאין להם יכולת להגיע לפרנסה עצמית. זה מעולה. צריך לעשות את זה. אבל צריך מדד של תשואה ותפוקה. ואני רוצה להגיד שאף אחד לא יבין אותי גם לא נכון. תמיד יש אנשים בכל מדינה ובכל קהילה.
שהמדינה צריכה לתמוך בהם.
שהמדינה והקהילה צריכה לתמוך בהם. אני שוב חוזר לרמב״ם שאומר, לא מצאנו קהילה בישראל שאין בה קופת צדקה. זה חובה על כולנו. יש תמיד אנשים. אבל זה לא מאות אלפים, וזה בוודאי לא מיליונים, וזה אפילו לא עשרות אלפים למיטב הבנתי. והמדינה...
זה לא יכול להיות עשרות אלפים לא. ומאות אלפים ומיליונים, זה מה שאתה אומר.
וזה גם לא. זה גם לא. והמדינה... מנסה כבר עשרות שנים, 20 שנה לפחות, בחלק מאוכלוס, לנהל, לבחור תוכניות ההשרה, או הכשרה מחדש של האנשים. הם לא מצליחים, הם יודעים את זה שהם לא מצליחים.
כמו שהם לא הצליחו לגייס לצבא, זה אותו דבר, זה בלתי אפשרי, אתה מנסה לכפות משהו שהוא מנוגד לאתוס.
אני חושב שהשאלה היא לא רק מנוגד לאתוס, הוא לא מותם עם השוק, גם כן. לכן הטענה שהיא אומרת, יש פה מחסור בעובדים, אגב יש מחסור בעובדים בהייטק, יש פה אגב במחסור באנשים שמפעילים מנופים גם כן, כי אנחנו בונים הרבה. מיליון דברים. השוק הפרטי, ואגב התנועות האזרחיות, כמו שוב השומר החדש, תנועת אור, מיליון כאלה, יד שרה, יודעים מה הציבור רוצה, כי הציבור עט עליהם בצורה מטורפת. תשקיע שם, תן להם הלכות במס, תן להם להכשיר את האנשים, למה שהם צריכים לעשות. למה המדינה עושה את זה? היא גרועה בזה.
זאת אומרת מה? להמשיך לתת קצבאות למי שצריך, אבל לחייב אותו להיכנס לפעילות באחת ה...
לא, ניתן לו שובר. אתה יש לך שובר. השובר אפשר לבדות אותו בחברה. בין אם זה תנועה אזרחית, בין אם זה חברת הייטק, בין אם זה חברת בנייה, לא משנה. תחשיר אותי, הנה השובר שלי.
הבנתי מה אתה אומר. אתה חוזר לאותו דבר. אתה אומר...
אני לא חוזר לאותו דבר, אני פשוט מאמין בבני אדם. כן, אני מאמין כן, באנשים,
אני מבין מה שאתה אומר.
ולא במערכות.
אתה, הבנתי, אתה אומר...
ואני חושב שאנשים רוצים לקדם את עצמם
רובם. אתה אומר, אני נותן לך את הקצבה. אני נותן לך את אותו כסף. כן. אבל הכסף הזה הוא שובר.
הוא פדיון. אפשר לבדות אותו עוד על ההכשרה.
אתה צריך לבדות אותו. אתה לא יכול להמשיך לשבת בבית. אתה תלך ללמוד משהו, אתה תלך לנסות להתחיל בחיים שלך לעשות משהו, יהיו הרבה ארגונים שהם יוכלו לבדות לך את השובר הזה, וככה אתה תוכל להתקיים, לא תהיה לך בעיה, אתה לא טיפול לשולי החברה, אבל אתה צריך לעשות מעשה, כי מדינה לא יכולה להמשיך להחזיק רבבות, מאות אלפים, מיליונים, בקצבה. היא יכולה לתת גלגל הצלה של שוברים למי שצריך, ואמרת, תמיד יש שכבה מסוימת של אנשים שתמיד יצטרכו לתת להם את העזרה הזאת, כי הם תמיד נמצאים בשולי החברה. אבל זה לא יכול להיות מסה גדולה.
אני לא סתם אומר, אני מדבר קצת מניסיון באירוע הזה, בדברים הקטנים שאני עושה את זה. זה עובד. זה פשוט עובד.
תן עכשיו את כל התיאוריה שלך בהשאלה להייטק, למה שאתה עושה בתעשייה שאתה עושה, כי אתה שאבת את כל המודל הזה לא רק
מההייטק.
אתה שאבת את המודל הזה לא רק ממה שאתה חושב שהיהודים התנהלו כל השנים ומהתקופה שהשתנתה.
כן.
אתה אומר זה גם מצליח בהייטק.
לא, לא רק בהייטק, אני בפעילות חברתית, עובדים עם גברים, נשים, אנשים מדהימים, שלא שפר להם מזלם למיניהם. אתה נותן להם תמריץ ושובר לרכוש השכלה, למצוא עבודה, וזה עובד, והם קמים על שתי רגליהם, עובדים בפרנסם, ומשמיע כל המשפחות שלהם. בהרבה מקרים, האתגרים החברתיים ואנשים שיושבים בבית, זה מגפת משפחה. זה לא רק בן אדם פרטי כזה או אחר, או מגפת קהילה. ולכן כשאתה משנה את המודל שמישהו מעביר אותו מנתמך לתומך, מנתמך לעומד על רגליו וצועד קדימה, זה משפיע על כל הסביבה שלו. גם במשפחה, גם בחברה וכן הלאה. ואנחנו רואים את זה, יש לנו תוצאות באירוע הזה. אבל הם לא שבועים של הפוליטיקאים כשאתה עושה את זה. כשאתה הופך בן אדם לעצמאי, וצורך תקשורת עצמאי, ומתפרנס עצמאי, קשה לסמוך עליו ביום פקודה. בבחירות, כי הוא הופך להיות בן אדם, עצמאי.
עכשיו אני אשאל אותך את שאלת הסיום, אני כבר יודע את התשובה, אבל כל מי שהגיע עד לנקודה הזאת בשיחה, אומר, אבל תחכה עד לסוף השאלה, אל תקפוץ, אומר לעצמו, למה מייקל אייזנברג לא הולך לפוליטיקה כדי לעשות את זה? אז אני יכול לספר למי שמקשיב לנו עד לנקודה הזאת, שלא רק שמייקל אייזנברג לא הולך לפוליטיקה, הוא גם מנסה למנוע מבן אדם שהוא מעריץ, כמו גדי אייזנקוט, לא להיעז ולהיכנס לפוליטיקה, אלא להישאר בתוך החברה האזרחית, ולנסות להנהיג אותה כדי לממש את החזון הזה.
למה לא הולך לפוליטיקה? מה, אתה מקלל אותי, תגני?
לא, ברצינות, תענה תשובה.
מה אני רוצה לעשות שם? אני מאמין בחברה האזרחית. אני מאמין בתנועות האזרחיות. אתה יודע מי כתב באמת...
כי אתה חושב שאי אפשר לשנות את זה דרך הפוליטיקה? אי אפשר לעשות את המהפכה הזאת שאתה מצביע על דרך הפוליטיקה?
לא, אני מאמין שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה. אני לא מאמין שאני עם מספיק כישורים, ואולי לא עם המפתע נכון לעשות את
אז
זה.
אז למה אתה קורא לגדי איזנקוט לא לעשות את זה? הרי הוא...
כי הוא לא בא משם. הוא לא... אם הייתי שומע מגדי איזנקוט, אני בא בשביל לשנות את השיטה. אני לא מתברג לתוך מפלגה קיימת שהיא חלק מהשיטה. אני בא כי יש לי חזון אחר, תזה אחרת, אני מחפש את הבן אדם הזה הרבה זמן. אגב, לדעתי, הבן אדם הזה יגיע, אבל הוא יגיע מרשויות המקומיות. הוא לא יגיע מארגונים הסנטרליסטים. רוב האנשים שמגיעים מהצבא, מגיעים מארגונים סנטרליסטים, לא יכולים לחשוב ככה. אני מאמין שאחרי כל הסייקלים האלה, יגיעו כמה אנשים מרשויות המקומיות, יבינו את השיטה של הליהוק ושל הביזור, וילכו על זה. ואני הראשון שתמוך בהם, כי זה מה שצריך לעשות. אבל בארץ הזאת, תמיד אומרים למישהו שיש לך, לך לפוליטיקה. אני לא רוצה ללכת לפוליטיקה. אני רוצה להיות ליד רוני פלמר, שהוא באמת כתב חזון בתנועת אור לישראל 2048. אני רוצה להיות ליד יואל זילברמן, שבאמת מגן על האזרחים. אני רוצה להיות ליד עדי אלטשולר המדהימה, שהקים את כנפיים של קרמבו, את הבתי ספר המכילים, את זיכרון בסלון שמאתגר את יד ושם. אז זה האנשים שאני רוצה לעבוד איתם, כי הם באמת סוכני השינוי של הישראליות. זה הישראליות. לזה עליתי לארץ. לא סיבה. כתבתי את זה בספרים, אבל אני עליתי לארץ כי הרב יהודה מיטל זיכרונו...
בגיל 22.
גיל 22.
והצלחת מאוד עד גיל 22 בארצות הברית.
לא, לא, לא הצלחתי. הייתי...
הצלחת, לא, אל תהיה אצלנו. אמרתי
לא,
לך...
לא, לא,
הם לא. הם לא יכולים להאמין לזה שאתה מקטין את הצבא.
לא, לא, באמת שלא. אבל כשהייתי בן 20, הייתי בחור ישיבה, בישיבת הרציון, הרב המיטל שימים נהיה שר בממשלת פרס.
אחרי רצח רבין.
אחרי רצח רבין, בדיוק. שאלתי אותו שאלה הלכתית. שאלתי אותו אם יש מצווה יותר גדולה לעלות לארץ ולהתיישב בנגב גליל פריפריה, כן? או ירושלים ותל אביב זה אותו דבר, מקום מוכלס, שתקל להם הכל שטויות, שטויות. תעלה לארץ, תקים מפעל שיעסיק 10,000 איש שיתפרנסו פה בכבוד, זה המצווה הכי גדולה. אני אומר, וואו. בן אדם יכול להעסיק 10,000 איש וזה לשנות מדינה. ארגון כמו יואל זיברן יכול לקום, לעלות על גבעה, להציב דגל ישראל, להגיד, אנחנו נגן על החקלאים. עדי אלטשולר יכולה להגיד, משעמם רצח ביד ושם. בוא נעשה אנשים ליל הסדר של פסח ביום השואה, בסלון. בסלון שאנחנו נחיית זיכרון הניצולים והשורדים, המשמעות לדורנו. אנחנו יכולים להקים בתי ספר מכילים, שהם שווים או שמשרד החינוך לא יצליח לעשות הרבה שנים. וואו! זה המדינה שאני אוהב להיות בה. זה, המקום הזה, אני אגיד משהו בתור אאוטסיידר, כאילו מישהו שבא לפה, למרות שאני פה 30 שנה, מהמפתע שומעים שאני אאוטסיידר. הישראלים לא מבינים כמה טוב פה. מצבנו היחסי מעולה. לא רק טוב, הוא מעולה. האנשים שגרים במדינה הזאת, זה האנשים הכי טובים שאני פוגש, ואני מסתובב בכל העולם, אתה מכיר את זה? האנשים, וואו, לא להיות בדיכאון מהפוליטיקה, זה יחלוף. כן, ממשלה, זה לא משנה. לא משנה מה, איך אמר בן גורן, לא משנה מה הוא יגיד, מה שאמר ישראלים יעשו, לא משנה מה הממשלה תגיד ותגיד, משנה מה אנחנו נעשה. וכשיש יותר יוזמות אזרחיות, בין בעסקים, בהייטק ובין בחברתי, אנחנו נגיע למקום מעולה. אבל אני מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו נצליח בעשורים הקרובים, מאוד.
נקודה מצוינת לסיים. אני אוהב אותך מאוד, אח שלי.
תודה.
באהבה.